רבותיי, שלום, בוקר טוב. אנחנו למעשה מתחילים הבוקר סדרה חדשה, או יותר נכון, חלק חדש מהסדרה שאנחנו עסקנו בה. בחודש אלול דיברנו על מהות הנישואין. זאת אומרת, על הנישואין בתור עיקרון, בתור מטרה, מה היחס הרוחני לנישואין בכלל, מה אנחנו מחפשים בנישואין, מה המשמעות של נישואין על פי היחס של התורה. בהמשך לזה אנחנו מתחילים להגיע לפסים יותר מעשיים. אנחנו הולכים לדבר על נושא שלחלק מהאנשים הוא נושא מאוד מאוד בוער, שזה נושא השידוכים, פגישות שידוכים, כל מה שקשור לפרקטיקה המעשית של בחירת בן זוג או בת זוג. עכשיו, הדבר הזה קשור בצורה מאוד מאוד הדוקה למה שלמדנו באלול, כך שאני מאוד ממליץ שמי שרוצה להבין היטב את מה שאני הולך להגיד היום, שימצא לעצמו זמן, אם הוא לא היה בשיעורים באלול, לשבת, הכל היום מוקלט ברוך השם באינטרנט, לשבת ולחזור על השיעורים, לשמוע את השיעורים שעסקנו בעניין הזה בחודש אלול. זאת סדרה, כפי שאמרתי, שקראתי לה מהות הנישואין, ואנחנו הולכים להתבסס על הדבר הזה. עכשיו, רק הערה בדרך אגב, מלבד כל הרווקים שמעוניינים הלכה למעשה בעניין הזה, אני כמובן לא מגרש מהשיעור גם יהודים נשואים, חוץ מהערות עקרוניות שיכולות להועיל, וחוץ מזה שלפעמים אנשים גם מתעניינים לגבי ידידים וקרובי משפחה וכדומה, אבל יש תפקיד חשוב לנשואים. וזה התפקיד של הצעת השידוכים. והדבר הזה כבר פרסמו כמה רבנים בעניין הזה, שזה דבר מאוד חשוב במיוחד בזמננו. צריך, כל מי שיכול, צריך להתאמץ מאוד להציע, ולהשתדל הרבה מאוד להציע, אבל גם בהצעות יש צורך לשים לב למה שאנחנו הולכים להגיד. נכון שמצד אחד מי שמציע צריך הרבה פחות לעשות חשבונות, כי ריבוי הצעות מועיל מאוד, והצד השני, שזה הצד של מי שמקבל את ההצעה, מי שבוחן את ההצעה, הוא זה שצריך לבחון ולהחליט וממילא להגיד אולי זה כן וזה לא, ואולי אני לא אכנס להצעה הזאת. אבל גם מי שמציע צריך שיהיה איזשהו בסיס להצעה, אחרת זה סתם מהווה מטרד. אני יודע מניסיון של הרבה חבר צעירים נחמדים, שלפעמים בן אדם יכול להיות מוצף בהצעות, ומרוב שההצעות לא מתאימות ולא מתחילות להתאים, זה גורם לו לחולשה גדולה ולהרגשה הרבה יותר בעייתית מאשר אם הוא היה מקבל פחות הצעות, אבל ההצעות היו מתאימות באמת למה שהוא מחפש. ולכן, שוב, יש עניין להרבות בהצעות, להציע הרבה, אבל להציע הרבה שיש לו לפחות בסיס להתאמה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום, כפי שכתבתי בנושא של השיעור, מה בכלל מחפשים? מה זה נקרא התאמה? מה בן אדם רוצה, צריך לרצות, כשהוא הולך להתחתן? ולכן אמרתי שהדבר הזה קשור באופן מהותי מאוד למהות הנישואין. קשור באופן הדוק מאוד לכל מה שדיברנו בחודש אלול. ואמנם אנחנו לא נחזור פה על כל השיעורים, ושוב, אני ממליץ לשמוע את השיעורים ההם, באמת לחזור עליהם. אבל בואו נבין את היסוד. מה פירוש הדבר נישואין? נישואין הם הקמת שותפות למטרה עליונה של עבודת הקדוש ברוך הוא. נישואין הם לא חיפוש מצומצם של מה נעים לי, הנה אני רוצה חברה נעימה, אני רוצה לא רק חברה שאני מזדמן אליה, אלא אני רוצה חברה קבועה בתוך הבית שלי, תהיה לי חברה שכיף להיות איתה, זאת מטרת הנישואין. זאת לא מטרת הנישואין. זה חלק עקרוני חשוב מהנישואין, שיהיה קשר רגשי, נפשי, טוב וחיובי בין בני הזוג, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הסדרה, איך מחפשים את הקשר הזה, איך דואגים לקשר הזה, איך מפתחים את הקשר הזה, זה יהיה עוד בהמשך, כי אחרי שנדבר על תהליך השידוכים, נדבר על תהליך המשך חיי הנישואין בעזרת השם. אבל המטרה העליונה והמרכזית של חיי נישואין, מקימים בית, אנחנו לפני שבוע קראנו, פחות משבוע, קראנו פרשת בראשית. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם אישה בשביל מה? קודם כל, כדי לקיים את המין האנושי. יש מצווה להוליד ילדים, מצווה מאוד מרכזית, מאוד חשובה. המצווה הזאת גם כן מטרתה לא רק סיפוק ההגשה האישית הנחמדה, הנה לי יש ילדים, לי יש המשך, אלא יש פה דבר מאוד גדול, מאוד עקרוני, מאוד מרכזי, לקיים את רצון השם בבריאה, ומתוך זה גם יש לי את ההגשה האישית הטובה והחיובית והבריאה אם אני עושה את הדברים בצורה נכונה. למדנו בדברי הרב קוק זצ"ל שלא פחות מהחשיבות של הולדת ילדים, יש את השינוי המהותי שיש באישיות של האדם כשיש לו שותף שהוא לומד ממנה והיא לומדת ממנו. אבל איך לומדים? זה מצריך התאמת אישיות, זה כל אחד יאמר, זה כל אחד מביא. אבל אי אפשר בכלל להתחיל עם המטרות של הלימוד הן לא משותפות. אם יש לנו שני יהודים נחמדים שהוא רוצה להרוויח מיליונים והיא רוצה גם להרוויח מיליונים, טוב, הם ילמדו אחד מהשני. אבל מה הם ילמדו? ילמדו אולי בענייני עסקים איך להתקדם. לא זאת המטרה של חיי הנישואין. הוא רוצה להיות פוליטיקאי והיא רוצה להיות פוליטיקאית. יפה מאוד, מתאימים. אבל אם ניקח דוגמה מצחיקה, מה קורה אם הוא רוצה להיות פוליטיקאי והיא רוצה להיות מיליונרית? אולי בדיוק מתנגשים. אולי הם הולכים במסלולים שונים. יהיה להם קשה הרבה יותר ללמוד אחד מהשני. אבל כמובן, לא זו האמת ולא זו האמת. המטרה של בניית התא המשפחתי, כפי שאנחנו קוראים לזה, המטרה של חיי נישואין, היא להרים את העולם. איך מרימים את העולם? מתחילים באופן אישי מזה שאני בונה בית מבוסס, חיובי, שכל הבית הזה מטרתו שיופיע שם השם בעולם. מה שאנחנו התפללנו בראש השנה ויום כיפור, ובכן תן פחתך, ומה שאמרנו, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, טוב, לתקן את כל העולם, קצת מעבר ליכולתנו, כרגע בבת אחת, אנחנו מתחילים מעצמנו. לתקן את עצמנו, לגדל כך את הילדים שלנו, שזאת תהיה המטרה של הבית, זה יהיה הכיוון של הבית. אנחנו נכנסים כאן לשותפות של בניין מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. וכשאדם נכנס לשותפות, הוא צריך קודם כל לשקול ולבדוק ולבחון האם השותף הזה הוא שותף שהוא יוכל לבנות איתו את המפעל שהוא רוצה לבנות. יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה להקים עסק מסחרי, אני מחפש שותף. יביאו לו בחור נחמד, מתוק, מספר בדיחות על ימין ועל שמאל, כיף להיות איתו. הוא אפילו מוזיקאי, הוא יכול לרענן לנו את היום במוזיקה. אבל בענייני עסקים, ממש חבל על הזמן, מצטערים, לא הולך איתו. הוא לא יודע לחבר 2 ועוד 2, יוצא לו 3. הוא לא זוכר איפה הוא שם את זה ואיפה הוא שם את זה. מבקשים ממנו הזמנה בטלפון, תהיה במקום כזה, הוא שוכח בכלל, אפילו לא אומר לשותף שלו. אתם תיקחו יהודי כזה בתור שותף, הכיף להיות איתו. תענוג של בחור, בן אדם נחמד, טוב לב, הכל, בתור חבר הוא החבר הכי טוב שלי. אבל הוא לא שותף שאני אבנה איתו עסק. אז כשאני הולך לחפש שותף לענייני עסקים, יש לי מטרה, אני מתמקד על המטרה הזאת, ואני מחפש שותף בהתאם. באותה מידה ובצורה הרבה יותר חשובה, והרבה יותר עמוקה, והרבה יותר אמיתית, והרבה יותר גדולה, והרבה יותר אחראית, והרבה יותר רצינית. כשאני מחפש שותף לבניין, בית, משפחה, לבניין החיים, עד 120 בעזרת השם. שותף לגידול ילדים, שותף לעבודת השם, שותף לבניין האישיות שלי. אני צריך שותף, שותף, שותפה שמתאימים למטרות האלה. והדבר הזה לצערנו, רוב רובם של היהודים הטובים שנפגשים בפגישות שידוכים, לא חושבים עליו. מה פירוש לא חושבים עליו? הם חושבים עליו, לא שמתעלמים ממנו. אני לא בא חס וחלילה להאשים את הציבור ולהגיד, כולכם מחפשים חיים נעימים, חיים קלים, ומישהי שתספר לכם בדיחות. זה לא כך. אבל, יש מין מושג כזה, ואני עכשיו ממש נוגע כבר בעניינים מעשיים, פרקטיים, יש מין מושג כזה, שפגישות שידוכים פירוש הדבר, שאנחנו צריכים להרגיש אחד את השני, לפגוש את האישיות, לבלות, לא קוראים לזה לבלות, לבלות איזה זמן ביחד ולהרגיש. שיחות נפש ארוכות, לילות שלמים, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שאנחנו נכנסים באופן ישיר וכמעט בלעדי לבדיקת האישיות של השני במובן הרגשי, במובן הנפשי, במובן של ההרגשה המשותפת בינינו. זה מיקוד שמאוד מאוד מטעה. הוא מפספס דברים עקרוניים, הוא לא נותן להם מקום, ולכן הרבה מאוד יהודים מסתבכים בזה. לפעמים אפילו באים אליי אנשים ואומרים, תשמע, דיברנו והכל נחמד, מה עוד, על מה עוד צריך לדבר? על מה עוד אפשר לדבר? זה סימפטום. אני אומר, רק רגע, דיברתם על איזה סוג בית אתם רוצים לבנות? מה תמונת הבית? מה תמונת המשפחה? מה המטרות שלכם? לא, מה? אני לא רוצה לחקור אותה, אני לא רוצה... סליחה, מה זה לחקור? מה המטרה שלכם? מה המשימה שעומדת בפניכם? איך תדעו אם אתם מתאימים? תתחתנו, אחר כך פתאום יתברר שהבחור הנחמד הזה חושב שאשתו צריכה להיות כל היום בבית, לא לצאת לעבודה, והיא אומרת, מה פתאום? זה לא מה שאני מחפשת? או הפוך, הוא אומר, את צריכה ללכת לפרנס אותי, והיא אומרת, מה פתאום, אתה צריך לפרנס, אני דואגת לילדים? דיברתם על זה? ולפני שנים, שנים רבות, היה לי מקרה שאני מספר עליו, שבא אליי בחור ישיבה, מאוד נחמד, ממש בחור מתוק, צדיק, בא אליי ואומר לי, שמע, יש, מגיע לי מזל טוב, התארסתי. טוב, ברוך השם, מזל טוב, הכל בסדר, הכל נחמד, נכון? ואז אני פשוט מתעניין בשלומו, ואני שואל אותו, תראה, אתה לומד בישיבה גבוהה, מה קורה אחרי החתונה? צריך להתפנס, צריך לדעת איך מסתדרים. מה היא עושה? הוא אומר לי, היא לומדת במוסד ללימודים גבוהים במרחק ככה איזה שעתיים נסיעה מאיפה שהוא למד. אמרתי לו, איך תסתדרו? זאת אומרת, לא דיברנו על זה. אמרתי לו, מה? לא דיברתם על זה בכלל, כבר התארסתם ולא דיברתם על זה. אמרתי, אולי עכשיו לפחות, לך תדבר איתה על זה, מה קורה? מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להמשיך בישיבה שאני לומד בה. לך תדבר איתה. הוא הולך, מדבר איתה, חוזר אליי, אומר לי, היא אומרת שבשום פנים ואופן היא לא מוכנה לעבור למוסד לימודים אחר, מוסד הלימודים הזה בדיוק מתאים לה, יש לה עוד לא מעט זמן עד שהיא מסיימת את הלימודים, אין אפשרות אחרת. אמרתי לו, תראה, אני לא הייתי הרב שלו, אני הייתי אז צעיר, אמרתי לו, אתה צריך ללכת לרב שלך, להתייעץ, מה אתה עושה, מה התוכניות. הבחור הנחמד הזה שינה את כל התוכניות שלו בחיים. מה, כך בונים? קודם מוצאים את הבחורה, קודם מוצאים את הבחור, אחר כך על פי זה בונים את התוכניות, נכון? יש פרטים שאפשר לבוא ולהגיד, מצאתי בחורה כזאת מתאימה, כזאת נפלאה, אז מתוך 120 שנה, אז לא נורא, אני אבטר לה על השנה, שנתיים הראשונות, אני אעשה משהו שלא בדיוק מה שחיפשתי. זה דבר מאוד חיובי, מאוד נורמלי, אתם מגיעים לדיון. אבל אחרי שהבנתם מה המטרות, מה אתם מחפשים, אם יש כיוון משותף, אם אין כיוון משותף, אז על מה הבסיס לדיון? הרבה פעמים באים חבר צעירים ואומרים לי, אני לא משנה לי, הבחור מתכנן לעשות כך, הוא מתכנן לעשות אחרת, לא משנה, העיקר האישיות שלו. כן? בחור אומר, אם אני אמצא בחורה שמתאימה לעניין בדיוק לאופי כזה וכזה וכזה, זה העיקר, זה כל מה שמשנה. רבותיי, זה לא נכון. לא רק שזה לא נכון, אלא שזה יוצר בעיות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך.
כמו שהרב אומר, אם
לגבי
הבחורה, אם היא מתאימה לאופי
זאת לא בחינה טכנית. אתה אומר שמבחינה טכנית הם לא מתאימים. אני אמרתי רגע אחרי זה, שאם יש בסיס משותף, ולכן הזוג אומר, עד 120 יש לנו מטרות משותפות. אז עכשיו, במשך שנתיים, שנתיים מתוך 120, זה לא הרבה זמן. שנתיים הראשונות, זה יוותר, או שזאת תוותר. זה לגיטימי, זה נורמלי, זה דבר חיובי. אבל אני מדבר על חוסר התאמה שהוא לא טכני, על חוסר התאמה במטרות. הבחור רוצה ללמוד שנים, והבחורה אומרת, לא, אני מחפשת בחור שיפרנס אותי. כן? הבאתי דוגמה הפוכה. הבחורה רוצה ללכת להתקדם במקצוע, והוא מחפש מישהי שתשקיע את הזמן בבית ובילדים. זה טכני. זה לא טכני בכלל. יכול להיות ששניהם נהנים מאותם הדברים, והשיחות זורמות, והכל נחמד ונעים. אתם יודעים איזה משברים הדברים האלה יכולים לגרום בחיי נישואים? אתם יודעים, חז"ל אומרים כבר, ואומרים את זה אחריהם, הרבה פסיכולוגים, אפילו מחוץ לעם ישראל, הרבה מאוד מריבות בבית מתחילות מנושא מאוד לא נעים. והנושא הלא נעים הזה קוראים כסף. למה? מה? אנשים כאלה נלחצים, קודם כל כן נלחצים על כסף, שמדובר בהרבה כסף או בדברים מאוד משמעותיים לחיים, זה כן מלחיץ. אבל יש עוד סיבה. הכסף הוא ביטוי לסדרי עדיפויות. בא בן אדם ואומר, אני רוצה ש הלימוד תורה יהיה הדבר הכי חשוב בחיים שלי. אני מוכן להרוויח פחות. אני מוכן שהבית יהיה פחות יפה. לימוד תורה קודם כל. אחר כך כמובן אני אפרנס ואני אדאג לכלכלה ולאוכל ולדברים כאלה, אבל עד רמה מסוימת. זה כסף. זה לא באמת כסף. זה שאלה מה יותר חשוב. אם מראש אשתו באותו כיוון, באותו ראש, אז היא גם אומרת, אני מבטרת, אני מוכנה, זה הסדר העדיפויות שלי. לפעמים היא אומרת לו, תשמע, זה, אני לא מסוגלת להחזיק מעמד, מוכרחים קצת יותר לעבוד. טוב, אם זה ככה ויש הסכמה כללית, אז מגיעים להבנה. אבל אם האישה באה ואומרת לו, מה פתאום? אני רוצה שתלמד תורה, אבל אני רוצה שתלמד תורה בתנאי שיש לנו בית מסודר והכל יפה, ויש מכונית, ויש מחשבים, והילדים, יש להם את כל הבגדים שאני רוצה, וכל האוכל שאני חושבת שצריך, וכל, בקיצור, כל מיני דברים, יוצאים לחופשה, ומבלים פה, ועושים כך, וחוץ מזה אני גם רוצה מאוד שאתה תלמד תורה. יהיה להם מאוד קשה להגיע להסכמה. כמובן, גם בכיוון ההפוך זה יכול לקרות. ואז יהיו ויכוחים, ותהיינה מריבות, ויהיה מאוד קשה ליצור מצב של אחדות במשפחה, ושל משפחה באמת עם שלווה ועם הרמוניה פנימית. כי המטרות שלהם באמת שונות. הם אפילו לא מנסחים את זה כמטרות שונות. כן? הוא רוצה ללמוד תורה, גם היא רוצה ללמוד תורה. הוא רוצה לפרנס את המשפחה, גם היא רוצה שהמשפחה תתפרנס. אבל השאלה היא מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. ואז זה מתפרץ כאילו כוויכוח על כסף, ולכן כפי שאמרתי מחז"ל, כל המומחים אומרים שהרבה מריבות מתחילות בנושא הזה, אבל באמת השאלה היא שאלה של סדרי עדיפויות, מה חשוב בחיים יותר ומה פחות. כן.
נכון, זה באמת השאלה. השאלה היא אחרת, הרבה פעמים בחורים וגם בחורות מגיעות לפגישה עם סוג של מטרות שהן אומרות, אומרים, ובמהלך השנים רואים שהמטרות משתנות. השאלה היא אם אתה רושש את המה נפשית מדויקת, האם המטרות האלה שהן כאילו נראות לכאורה לא מתאימות, הן אלה שהן סיבה בעצם...
אתה טוען למעשה כך, אתה טוען שיכול להיות מצב שבן אדם יש לו יציבות בתכונות הנפשיות והמטרות שלו בחיים משתנות.
א' כל, המטרות של כולנו משתנות.
קודם כל, בדיוק הפוך. הדבר הכי לא יציב בחיים הוא הצד הנפשי הרגשי. זה הדבר הכי לא יציב. זה משתנה הרבה יותר מהר ממה שמשתנות המטרות. בן אדם מתחתן, כבר הגיע אליי פעם שאלה על זוג שרצה להתגרש חצי שנה אחרי החתונה. כי כבר הרגשות שהם בנו עליהם כבר השתנו. וקל וחומר כשבן אדם הולך ומתבגר ונולדים ילדים וכל מיני דברים משתנים בחיים, המבנה הרגשי ואפילו המבנה הנפשי הבסיסי יכולים מאוד מאוד להשתנות, וזה דבר שקורה כל הזמן. אז קודם כל, אם אתה בונה, אתה כאילו אומר, בוא נבנה על הצד הנפשי שהוא יהיה יציב, אז אתה לא בונה על דבר יציב. זה כאילו בנית בית על קרח.
זה לבנות גם על מטרות. השאלה היא האם לפסול בגלל שיש...
לא אמרתי עדיין לפסול, אמרתי לבדוק. חכה, אני מתחיל מהכלל, עוד רגע ניכנס מהעקרונות הבסיסיים לפרטים. אבל, קודם, אני אענה לך תשובה אחת שהיא מאוד עקרונית. המטרות לא צריכות להשתנות. למה להשתנות מטרות? בא יהודי, בגיל 18, לא אומר שצריך להתחתן דווקא בגיל 18, אבל בא יהודי בגיל 18, בגיל 20 ומשהו, ואומר, אני מאוד רוצה, יש לי מטרות להיות כך וכך, לעזור לעם ישראל, ללמוד תורה והכל. אחר כך הוא נכנס לעבודה, ויש לו קשיים בחיים, והוא מתמודד עם המציאות, והוא אומר, טוב, עכשיו אני רוצה חיים נוחים, אישיים. הדבר הזה הוא לא טוב ולא אמיתי. אדם צריך להחזיק במטרות העקרוניות שלו, הוא צריך להיות ריאלי. הוא צריך להגיד, ומותר לו להגיד, אני אמנם מאוד מאוד רוצה לעזור לכל עם ישראל, אבל אם אני לא אדאג לבסיס אצלי, לא יהיה לי כוח לזה. יש אחד שיש לו יותר כוח, יש אחד שיש לו פחות כוח. זה דבר שאפשר, מתוך שותפות אמיתית, אפשר להסתדר איתו. לא השתנו המטרות, אלא אנחנו נתקלים בקשיים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים עם הקשיים. זה שייך לכל הנושא של בניין חיי נישואין לאורך ימים, שזה חשוב מאוד, אבל זה לא שינוי מטרות. אדם שמבטר על המטרות, על האידיאלים שיש לו כשהוא צעיר, יש לו בעיה. חבל עליו. חבל עליו. חבל על עם ישראל. וזה דבר שכן צריך לנסות לבחון אותו מראש. האם שבן אדם אומר, אלה האידיאלים שלי? האם באמת הוא יעמוד בזה? כמובן, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים כל מה שקורה, אבל אם הוא אחד טיפוס מתלהב ומתלהם ואומר, אני רוצה כך וכך, או שהוא אדם רציני שאומר, הנה, אני מוכן לעשות את הדברים שנצרכים כדי להגשים את המטרות האלה. ואז יש לך מטרות שהן לא משתנות. אדם מתחיל בהן וממשיך בהן ומתחשב בהן, ושוב אמרתי, זה עניין של סדרי עדיפויות. אנחנו לא פוסלים דברים אחרים. היהודי הזה שרוצה ללמוד תורה לא אומר, מה, אני אשאיר את הילדים שלי רעבים, חס וחלילה, אני אשאיר את אשתי תקועה באיזשהו מצב. הוא אומר, חשוב לי מאוד ללמוד תורה, זה הדבר הכי חשוב. אבל גם למטרות האחרות יש חשיבות. גם לדברים האחרים יש חשיבות, ואני לא אזניח אותם, ולפעמים יש מצב שכרגע, כמה שחשוב לי ללמוד תורה, אני לא יכול ללמוד תורה. אני חייב ללכת ולעבוד יותר, כי קשה לאשתי, יש יותר ילדים, אז בעזרת השם, בעתיד, אני אחזור ללימוד תורה. זה להיות בן אדם אמיתי ורציני ואחראי. וכך בכל המטרות. אבל אנחנו לא נוותר על המטרות בגלל הדבר הזה. מובן, בסדר. אז אנחנו מסכימים. ואם כן, אני מגיע מכאן לדבר שאני הזכרתי אותו גם בסדרות קודמות. סך הכל, יש סדרה קודמת של שיעורים על הנושא הזה שלי באינטרנט. אנחנו הפעם מדגישים דגשים קצת שונים, לא חזרה לסדרה הקודמת, אבל יש פה דבר יסודי שאני גם אומר אותו לתלמידים ששואלים אותי. אנחנו באים, כפי שאמרתי, להסתכל על השני ולשאול את עצמנו האם מצאנו פה שותף. איך עושים את זה? לצורך הזה, לצורך המבט הזה, אני נותן מין מבט שמחולק לשלושה תחומים, כשזה לא עניין מדעי, אנחנו לא עובדים כאן על פי רשימות, כן, שאנחנו יכולים לבדוק נקודה אחרי נקודה, אבל כן להסב את תשומת הלב, להסתכל מבחינת המבט על התחומים העקרוניים. קודם כל, כפי שאמרנו, מה המטרות בחיים? מטרות החיים מתחילות מהדברים החשובים ביותר. אני נעיר פה תשומת לב על נקודה. אתם יודעים, כמה פעמים שמעתי את השאלה, האם אפשר להתחתן עם בחור או בחורה שלא שומרים תורה ומצוות? תמיד השאלה חוזרת, בחור נהדר, אידיאלי, רציני, הכל, רק מה לעשות? הוא בלי כיפה לראש, בלי ציצית, בלי תפילין, בלי שבת. הוא מוכן להתחשב, הוא מוכן לבוא לקראת. רבותיי, השאלה הזאת, כמה שיש, כמה זה, יש כמה זוגות בודדים שהצליחו כך, בדרך כלל, כשנולדים ילדים והילדים גדלים, המצב מאוד מאוד קשה. ראיתי יותר מדי מקרים כאלה. ראיתי הרבה מאוד מקרים. לילדים מאוד קשה. הילדים יוצאים מבולבלים מהדבר הזה. רק בגלל זה זה לא מומלץ. אבל אני שואל שאלה בסיסית, מה המטרה שלך בחיים? אם אמרנו שהמטרה של חיי נישואין היא שותפות כדי לעבוד את השם, אתה לוקח פה שותף שלא שותף. אתה רוצה להקים עסק, ואתה לוקח שותף שאומר, שמע, יש לי כסף, לא אכפת לי על העסק, אתה רוצה, אני אהיה, נחמד לי, הרי החברה שלך נחמדה לי, אני אעבוד יחד איתך. תגיד, אתה בציני? אתה מתכוון למה שאתה אומר? אתה רוצה להיות רציני בשמירת שבת. מה יותר יסודי? כמעט אין דבר יותר יסודי לבית, למשפחה, לאווירה של משפחה, מאשר שמירת שבת. מה היא שמירת שבת? מי הדלקת נרות, הקידוש בליל שבת, התפילות, האווירה בסעודה עם זמירות, עם דברי קדושה, זה לא השאלה איזה מאכלים מגישים על השולחן. אם השותף שלך, כל הדברים האלה הם לא חלק ממנו, הוא לא משקיע בהם כמו שאתה משקיע בהם, הוא או היא, לא משנה. איך אתה בונה את הדברים האלה? אתה רציני? את זה אחריות? זה הדוגמה שאתה הולך להראות לילדים? זה מה שאתה הולך לעשות? שבת אחרי שבת, שביעית מכל החיים, אתה הולך להגיד, אני אחזיק לבד את העניין של הקדושה קדושת השבת, והשותף שלי יתחשב בי. הוא לא יראה טלוויזיה באותו הזמן. אם אתם מבינים כמה הדבר הזה לא רציני, אז תבינו שקודם כל אתה בודק אם הבן או בת זוג העתידיים, האפשריים, הם רציניים לגבי כל תחום התורה והמצוות כמו שאתם מחפשים. לא פחות. כמובן, יש בזה שאלה איפה אני עומד. נדבר על זה בהמשך. באנו על זה קצת ולא, נדבר על זה עוד יותר בהמשך, כי זה נוגע לכל הדינמיקה של הפגישות. אבל זאת השאלה הראשונה. אדם שואל מה המטרות שלי בחיים. רבותיי, אתם אמורים לקום בבוקר, כולנו אמורים, כן? להגיד, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי. להתחיל בברכות השחר, ברכת התורה, נשמה שנתת בי תורה היא. זה יסוד החיים. זה יסוד הכל. זה גם יסוד חיי הנישואין. אם השותף הוא לא שותף מלא ביסוד הזה, אין לכם בסיס להתחלה. וזה יבוא לידי ביטוי אחר כך בחיי נישואין בעשרות ובמאות דברים קטנים וגדולים ופרטים פה ופרטים שם והחלטות ומריבות חס וחלילה. לא יהיה לזה סוף. כן.
אם אחד מבני הזוג משתנה בהמשך, כאילו נגיד זוג חילונים ואחד יעדתי,
כמו עכשיו הגענו לתחום הנבואה, אנחנו נגיע, עוד ניגע הרבה מאוד לתחום הנבואה. למעשה מה שאתה שואל זה כך, בא בן אדם ואומר, מצאתי בחורה נהדרת, היא לא דתית. היא תתחשב בי, אז אני סומך על זה שהיא לא תתחשב בי, אלא לאט לאט היא תהפך לדתית. לא לזה התכוונת, בסדר. אבל טוב שטעיתי, כי כך הכנסתי את הגורם הזה. זה לבקש נבואה. רבותיי, חז"ל אומרים שאין נבואה היום, ואם יש נבואה היא ניתנה לשוטים. זה דוגמה טובה. כלומר, אדם שחושב שהוא יכול לצפות את העתיד במקרה כזה, אז הוא שוטה. לא בונים על זה חיי נישואים. כן, ואם יש לו נבואה והוא יישאר שוטה, אז אני לא סומך על מה שהוא יבחר בתור חיי נישואין. כן, אז לא התכוונת לזה, יניב, אז תסביר לי.
יש שני חבר'ה חילונים.
כן.
התחתנו.
ואחד נהיה דתי. טוב, זה בעיה שאנחנו מתמודדים איתה לא פעם. זה מציאות לא קלה. שצריכה הדרכה מפורטת. כלומר, יש זוג, בדוגמה שלך, זוג ששניהם, מה שנקרא, לא דתיים, לא שומרי מצוות, ואחד מבני הזוג, תוך כדי חיי הנישואין, משתנה, מחליט שהוא רוצה לשמוע מצוות, מה קורה עכשיו לזוג הזה? אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד כדי לשמור על הזוג, כדי לשמור על חיי הנישואין, וזה מצריך הרבה מאוד הדרכה והרבה מאוד הנחיה אישית לדבר כזה. בסדר? זה מובן, אבל זה גם שייך מבחינת הנושא להמשך של חיי נישואין. אז הדבר הראשון שזוג אמור לבדוק, וזה בסיס ותנאי, ולכן אמרתי, זה נוגע גם למי שמציע את השידוך, זה שהם שותפים מלאים במטרות של החיים. מה הן מטרות החיים? קודם כל, תורה ומצוות, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. יש מטרות יסוד. Okay. יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, אני יהודי, שומע מצוות, תורה, מצוות, הכל. המטרה שלי היא עכשיו ללכת ללמוד באוניברסיטה בקליפורניה, כי יש שם איזה פקולטה מיוחדת, אני מקווה שאחר כך אני אצליח להיות שם פרופסור ולהקים שם בית יהודי טוב בקליפורניה. שאלה של מטרות החיים. הרב קוק זכר צדיק לברכה אמר פעם ליהודי שהיה יכול להיות רב בחוץ לארץ. אמר, עדיף שאתה תהיה סוחר בארץ ישראל מאשר שתהיה רב בחוץ לארץ. תישאר פה. הוא נשאר פה. הנכד שלו הוא רב. בארץ ישראל. זאת שאלה של מטרות. האם המטרות שלכם משותפות או לא משותפות? האם האידיאלים שלכם משותפים או לא משותפים? זה לא אומר שאי אפשר להתפשר. כמובן שאפשר להתפשר. מה זה נקרא להתפשר? כאן הוא פעם בחורה מצוינת. שאמרה, אני באתי מעיירת פיתוח, אני אחרי החתונה, אחרי שאני אגדל את הילדים מספיק, אני רוצה לחזור לעיירת פיתוח ולעזור לרומם את האנשים שם. אלא מה? התחתנה עם בחור מצוין, שרצה לא להיות בעיירת פיתוח, אלא רצה להיות ביישוב בשומרון. אז היא היום, ברוך השם, יושבת ביישוב בשומרון, וגם שם מרימה את האנשים. זה לא בעיה, כן? שבדיברת קודם על פרטים. יש שני יהודים שבאים מתוך אותה תמונת עולם בסיסית, אותן מטרות בסיסיות, אלא זה הפנה את הדברים, את המבט לפה, וזהו, תפנתה את המבט לשם. טוב. הרי שנינו רוצים את אותו דבר, שנינו רוצים תורה ועם ישראל וארץ ישראל, אלא השאלה היא איפה בדיוק מתאים לנו לתרום. להסתדר בינינו. אני לא מדבר על דקדוק פרטים שבדיוק, כן, היא חיפשה מישהו עם כיפה כזאת והוא הולך עם כיפה אחרת. סדר, אז יש לכם בעיה ואיך תחליטו איזה צבע לצבוע את הבית אם אתה אוהב ירוק והיא אוהבת כחול? ביחד.
צהוב.
מה, צהוב, כן. ירוק וכחול ביחד זה צהוב. טוב, זה לא בטוח ששניהם אוהבים צהוב. מסתדרים. חס וחלילה, לא להימנע מנישואין בגלל פרטים כאלה. זאת הבעיה הגדולה שלנו שנדבר עליה בהמשך, שאנחנו יותר מדי דקדקנים, יותר מדי עומדים על פרטים. אבל חייבים שהבסיס, המטרות העליונות, הכיוון, זה חייב להיות משותף. ובדרך כלל, הבעיה היא לא אם הוא רוצה, אני יודע מה, היא הייתה שומעת שיעורים מרב פלוני והוא אוהב רב אלמוני. לא זאת הבעיה. הבעיה היא אם הוא רוצה שמירת מצוות בלי פשרות ובלי שום ויתור וחס וחלילה, הוא אפילו לא חשב להכניס טלוויזיה לבית. והיא אומרת, רגע, אני כל כך רגילה בטלוויזיה, אולי אם לא טלוויזיה אז משהו וזה... ושוב, או הפוך. אתה בחורה צדקת שהתחתנה עם בחור שהיא חשבה שהוא שומע תורה ומצוות ופתאום הוא אומר לה, תראי, זה לא יפה לי שאת הולכת כל הזמן עם כיסוי ראש. כיסוי ראש זה הלכה. זה הלכה מוחלטת. מה, לא יפה לך שאני הולכת עם כיסוי ראש? על הסמך מה התחתנו? להיות יהודים שומרי מצוות, או להיות יהודים שלא כל כך שומרי מצוות, שמתפשרים פה ושם? זאת הבעיה בדרך כלל. והדבר הזה הוא עקרוני ביותר. כן.
אם אני עכשיו בשלב של בנייה רגיל, אני בונה את עצמי, והיא כבר בנויה, אנחנו יכולים לצאת בשלב כזה? אני עדיין מגבש את מה שאני רוצה להיות. איך שהחיים שלי יראו בבית.
טוב, בכלל. אני... השאלה שלך מתחלקת לשניים. חלק אחד אני אענה עכשיו, כי זה שייך לנושא עכשיו. חלק שני, תזכיר בהמשך. בסדר? בהמשך הסדרה, בעזרת השם. לפעמים זה בהחלט קורה. בא יהודי ואומר, תראה, אני נורא רוצה לשמוע את כל המצוות, ואני עדיין לא מצליח. אני בשלבים, אני מתקדם. עכשיו, כאן צריך הרבה מאוד זהירות. יש מצבים שונים בדבר הזה. יש מצב שבן אדם אומר, אני רוצה, אני מנסה, אני לפעמים נופל. או, אני התייעצתי עם הרב שלי, וסיכמנו שכרגע אני עוד לא מגיע לרמה המקסימלית, אני בדרך, הוא אפשר לי כמה דברים כדי שאני אתקדם, לא יותר מדי בבת אחת, שאני לא אפול ואשבור את הראש, או אני לא יודע מה. אם הבחורה, שבדוגמה שלך, כן, שהיא כבר נמצאת בדברים, וכבר רגילה, וכבר נמצאת איפה שהוא רוצה להגיע, אם היא מסתדרת עם זה, אם היא יכולה להבין אותו, אם יש לה את הסבלנות לעבוד יחד איתו, והוא בעזרת השם יגיע, כי הוא רוצה להגיע, הוא לא מבטא. זה בסדר.
זה יכול אפילו לעזור לפעמים, לא?
זה יכול לעזור, כן. אבל, כללתי בתוך הדברים, שני מצבים שזה לא טוב. מצב אחד לא טוב, זה שהבחור לא אומר, אני רוצה להגיע ואני עובד על זה. הוא אומר, תראו, הייתי נורא רוצה להיות כמו שאת. אבל אני כרגע לא שם, אולי פעם אני אהיה שם. אז חזרנו לעניין של הנבואה. הוא כרגע לא נמצא איפה שהיא נמצאת. ושוב, אותו דבר, כן, אני אומר לפעמים דוגמה בכיוון הזה, לפעמים דוגמה בכיוון ההפוך, זה אותו דבר לשני הכיוונים. זאת בעיה אחת. אם הוא לא נמצא ולא מנסה להגיע, ואולי אי פעם הוא ירצה, אולי אי פעם הוא יגיע לשם, אז כרגע הם לא באותו מקום, ויש עם זה בעיה גדולה. אפשרות שנייה, שהוא כן מנסה, כפי שתיארתי קודם, אבל היא מבחינה רגשית לא מסתדרת עם מה שהוא עכשיו. צריך סבלנות. כל דבר בחיים זה כך. כל דבר בחיים, הרי בדרך כלל בן אדם לא מתחתן במצב שכבר יש לו עבודה ויש לו בית והוא יודע מה הוא רוצה להיות ואנחנו מתחתנים בשלבים הרבה יותר מוקדמים. צריך סבלנות. האדם נמצא בלימודים, האדם נמצא בתחילת הדרך שלו בעבודה, עד שהוא ימצא עבודה. צריך סבלנות לדברים האלה. צריך סבלנות לגידול ילדים. צריך המון סבלנות בחיים. אבל יש מצבים שבן אדם אומר, אני מאוד אכפת לי, מאוד חשוב לי, בתחום הזה שאדם יהיה איפה שאני נמצא, אחרת אני לא מרגיש נוח. אז אי אפשר לכפות דבר כזה. אומר, אם בדוגמה שלך הבחורה תבוא ותגיד, אני מרגישה נוח עם אדם שנמצא עכשיו איפה שאני נמצאת בשמירת מצוות. אני לא באתי לחנך את הבחור הזה, חינוך אני אעשה במקום אחר, לא בבית. אל תנסו לשכנע אותה להתחתן איתו. לפעמים מנסים לשכנע, לדחוף. זאת מציאות שאתה פשוט תיצור חוסר אמוניה בבית מההתחלה. ושוב, אותו דבר בכיוון ההפוך. לפעמים בחורה אומרת, אני נורא רוצה את הבחור הזה. הוא נמצא שם, הוא למד במכון מאיר, הוא כבר כל כך אכפת לו שמירת מצוות. טוב, אני בשבילו אני אתאמץ לעשות את זה. זה מאוד מסוכן. אם היא לא שם, היא אחר כך תשווה, יהיה לה קשה, והוא לא יכול לבוא אליה בטענות, כי מראש היא לא הייתה כזאת. והיא לא יכולה לבוא אליו בטענות, כי הוא הרי, הזה, זה מה שהוא רוצה, אלה החיים שלו. הוא בשביל זה בא ללמוד במכון מאיר, כי מאוד מאוד אכפת לו על התחום הזה. אני מדבר מתוך ניסיון, לצערנו אנחנו ראינו את הדברים האלה. הדבר כזה יכול אפילו חס וחלילה להסתיים בגירושין. לכן מראש צריך שתהיה התאמה, עכשיו התאמה, אתם הבנתם עכשיו את הדוגמאות, התאמה זה לא פרטי פרטים של הכיפה, התאמה זה לא אנחנו 100% באותו מקום, התאמה זה מטרה משותפת, הרגשה משותפת, יכולים לבנות ביחד שותפות. וכפי שאמרנו, הדבר הראשון שבודקים בהתאמה, זה התאמה במטרות המרכזיות בחיים. תורה, מצוות, לאן הולכים? לאן הולכים? מה אני רוצה מהחיים? מה אני מחפש מהחיים? אני מחפש מהחיים שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה ממני, או שיהיה לי מיליון שקל בכיס. מה המטרות, מה סדרי העדיפויות? במשך הפגישות יורדים אפילו לפרטים של סדרי עדיפויות, ונדבר קצת על איך עושים את זה. כי זה לא מבחן, לא מעמידים את השני במבחן, מצד שני, יש דברים שחשוב מאוד לדעת אותם. יש פעמים שאני מדריך אדם בצורה אישית, אתה תשאל ותברר כך וכך. חשוב לדעת את זה. אז התחום הראשון, בגדול, המטרות של החיים. התחום השני... תראה, בכל השלבים, שאלת השאלה טובה. למה היא שאלה היא טובה? כי אני מדגיש לכם בשיעור הזה עקרונות. זה לא אומר שבאים ישר עם רשימה, ומעמידים בן אדם, רגע, מה העקרונות שלך? אני צריך לדעת אם מותר להמשיך בפגישות או לא. כל תהליך הפגישות, ונדבר על זה בהמשך הסדרה, הוא תהליך לא פשוט, והדבר הראשון שצריך להתבסס עליו הוא נימוס ונעימות. שני נונים. נימוס ונעימות. והם שני נונים שונים. נימוס פירוש הדבר, התחשבות, רגע, מאיפה היא צריכה להגיע לפגישה, באיזו שעה היא צריכה לחזור, זה נימוס. נעימות זה יחס. נעימות של הקשר, איך מדברים. וכמובן, אנחנו התחלנו מזה שיש אנשים שכל הפגישה זה עניין של האם יש נעימות או לא, וגם הם לפעמים שוכחים את הנעימות. אז כל מה שאני אומר, כל הבירורים האלה, כל ההבנות האלה, כל היחס הזה צריך להיעשות מתוך שיחה נעימה. מתחילים בצורה של הכירות, בצורה של הבנה. לפעמים, מה עשית היום? מה חדש? לא לבוא בחקירות. אבל בהחלט ממשיכים. הנה, יש לי היום שאלה שמאוד חשוב לי לברר אותה. שאלה רצינית. אנחנו עוסקים בדבר רציני. עוסקים בהכנה לאחד הדברים המרכזיים ביותר, אולי המרכזי ביותר בחיים של בן אדם. אז מותר לשאול שאלות רציניות, לעלות נושאים לדיון, להגיד, שוב, בנעימות ובנימוס, לא הבנתי. כלומר, לא הבנתי ממך, מה את חושבת? הייתי רוצה להבין, אולי את רוצה זמן לחשוב על זה? אולי פשוט אני לא הבנתי מספיק. אבל מותר לי לקבל תשובה על השאלה. או על להבין, מה גישתך? כן.
האם יש דברים עקרוניים שבהם עדיף לא לשאול? עדיף לדבר בטלפון או לא לדבר בטלפון? מה עדיף בעצם לדבר בפגישה ומה בטלפון או מה אסור לדבר בטלפון?
טוב.
יש שאלות בסיסיות, כמו שאתה אומר,
כן. קפצת קצת, כיוון שלדעתי, אתה שואל לגבי שיחות טלפון, לדעתי צריך לפני שמתחילים את הפגישות, לנסות לבדוק האם יש בסיס לפגישות, וזה לא, אתם לא עושים דווקא מולה, או מולו בטלפון, אלא זה עושים עם מי שמציע.
אוקיי,
ראיתי,
נגיד אחרי פגישה ראשונה.
רגע, קודם כל, אבל... הבנת, אבל אני רוצה שהנקודה תהיה מובנת לכולם. יש דברים שהם כל כך יסודיים שאפשר לבדוק אותם עוד לפני שמתחילים בסדרת פגישות. וזה כמובן תלוי מאוד במה מציעים, מה הרקע של הבחור ומה הרקע של הבחורה. אבל יש הרבה דברים שאפשר לברר אותם מראש, וכדאי לעשות את זה, כי זה פשוט חוסך זמן ועוגמת נפש, וכל אחד שנמצא בתהליכים של פגישות יודע שזה גם מאמץ גדול מאוד. יש שיטות שונות בעניין הזה של בדיקות מראש. יש כאלה שאומרים שצריך לבדוק הרבה מראש. כך עושים בציבור החרדי, לברר על הצד השני כמה שיותר. לברר אצל מורים וחברים וכל מיני אנשים. יש כאלה שאומרים לא, העיקר זה בתוך הפגישה עצמה. אבל מינימום של בדיקות שווה מאוד לעשות מראש. זה פשוט חוסך אי הבנות ואי נעימות, ואפילו המאמץ הנפשי כדאי לעשות את זה. עכשיו, אחרי שבדקת ועברת, אתה אומר, את הפגישה הראשונה, ואתה יודע מה הבסיס, אבל יש לך שאלה מאוד חשובה לברר אותה. אל תעשה את זה בטלפון. אם השאלה חשובה, הטלפון מהווה קצת מחסום. אתה יושב עם בן אדם ומדבר בצורה נעימה ובצורה של פתיחות ובצורה של הבנה, זה צורה הרבה יותר טובה לברר דברים מאשר בטלפון. טוב? נושא הטלפון עם זה עוד נושא שאפשר להזכיר לי בהמשך. עכשיו, רבותיי, אין לנו הרבה זמן לשיעור הזה, אני רוצה שהמבנה הבסיסי יהיה ברור. אני מדבר על שלושה שלבים שהם לא שלבים ולא חתוכים, אבל שלושה דברים, שלושה מבטים. מבט ראשון, מטרות החיים, עקרונות החיים, לאן בכלל אנחנו רוצים ללכת. זה כל מה שהסברתי עד עכשיו. שלב ב', צורת החיים, סגנון החיים. מה זה אומר? זה מתחיל מדברים שהם על הגבול של הסוג הקודם. לדוגמה, איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי? כן, בעזרת השם, זה עוד המון זמן, מה, אתה כבר מדבר? כן, אני כבר מדבר על דברים כאלה. כן? הבן שלי יגיע לגיל הלימוד, האם אני שולח אותו לתלמוד תורה שלומדים רק דברי תורה ואני לא רוצה להסתפק במשהו אחר, או שיש לי דווקא אידיאל שהוא ילמד יחד עם כולם, לא משנה מה תוכן הלימוד. יכולים להיות דברים מאוד מאוד שונים בתחום הזה. זה הולך משם, מדברים כמו שהזכרתי, מה האישה אמורה לעשות? להיות בבית כל היום, לצאת לעבודה, להתפשר, לעבוד על זה בשותפות. כמובן, הכי טוב לעבוד על זה בשותפות, אבל אולי לאחד הצדדים כבר יש איזשהו מבט. וזה עובר לסגנון שנוגע כבר לדברים רגשיים. מה בכלל סגנון הבית? כל אחד מאיתנו כמעט גדל בבית בסגנון אחר. זה אחד הדברים בחברה הישראלית היום, זה מדהים כשאתה רואה את זה. יש פה כל כך הרבה עדות, כל כך הרבה תרבויות, כל כך הרבה סגנונות חיים, שיכול להיות שמה שאני ראיתי אצל ההורים שלי, ומה שהיא ראתה אצל ההורים שלה, הם דברים ממש שמיים וארץ. הבדלים אדירים. אז מה, אז בגלל זה לא להתחתן? לא. בגלל זה אפשר להתחתן. אבל מתוך היכרות אפשר להתחתן. מתוך זה שאני יודע איך היא רגילה, והיא יודעת למה אני רגיל, ואנחנו מרגישים ומבררים שאפשר להסתדר ביחד. אז נשלב את הסגנונות. אולי דווקא צד אחד אומר, לא, אני לא רוצה בדיוק כמו ההורים שלי. ומה שאתה עושה מוצא חן בעיניי. אבל חשוב מאוד להכיר את הדברים האלה בשלב של הפגישות, ובכוונה עשיתי כאן דירוג. כלומר, זה התחום הכי רחב, הכי גדול, מה שאני קורא סגנון. תחום העקרונות הוא התחום הכי חשוב, הכי מרכזי, אבל הוא תחום מבחינת כמות הנושאים שהוא קטן יחסית. התחום של הסגנון הוא תחום כמעט אינסופי. אין שני בני אדם שמתאימים בכל הדברים בסגנון הזה. לא קיים דבר כזה, לא צריך להיות דבר כזה. אבל חשוב מאוד לדעת, חשוב מאוד לדעת כמה אנחנו מתאימים וכמה אנחנו לא מתאימים. ואז בא בן אדם ואומר, רגע, פה אנחנו מתאימים בעקרונות, אנחנו מתאימים ב-90% מהדברים בסגנון, אף על פי שיש 10% שלא מתאים, והייתי רוצה אחרת, אבל על זה שווה לי לבטא. אבל אם בן אדם לא יודע, ורק אחרי שהוא מתחתן, פתאום הוא נתקל בזה, ההגשה הרבה פחות טובה. ולפעמים יכול להיות מצב ששני אנשים לכאורה מאוד מתאימים ומאוד טוב להם, אבל יש כל כך הרבה דברים לא מתאימים. פה הם לא מסתדרים בזה, ופה קשה להם בזה, והם באים אליי אחרי תוך תהליך של פגישות ומתחילים לספר לי, פה לא הסתדרנו, ופה היה לנו ויכוח, ופה היה לנו קשה. ולפעמים אני בא ואומר, רבותיי, אתם אנשים טובים, אבל חבל שתיכנסו למאמץ כזה. אפשר להתגבר, אפשר לגשר על השינויים כאלה. חבל. יש כל כך הרבה עבודה שאדם צריך לעבוד בחיי נישואין, בתנאים האידיאליים, האופטימליים, הטובים ביותר. אתם תכפילו את העבודה הזאת פי כמה וכמה, זה לא טוב. אם אפשר, לא נכנסים לדבר כזה. טוב, יש מקרים, שני אנשים מבוגרים, קשה להם למצוא מסיבה זאת או אחרת, בסדר. נעשה את המאמץ. אבל אנחנו לא מעודדים דבר כזה לעשות מאמץ כשהפערים מאוד מאוד גדולים. אבל פי שהם לא פערים עקרוניים. זה תחום הסגנון. התחום השלישי, ואני מדגיש, לא לפי סדר הפעולות, התחום השלישי שאנחנו לא מזניחים אותו בשום פנים ואופן, הוא התחום הרגשי, הנפשי, שהוא שייך מאוד מבחינת בדיקת התאמת האישיות. כן, אני התחלתי מהתחום העקרוני, אמרתי שהתחום הרגשי משתנה, אנחנו לא מתבססים עליו בתור דבר מוצק, אנחנו בהחלט בודקים אותו, בהחלט לא מזניחים אותו, ובהחלט אחת המטרות של הפגישות היא לבדוק את הדבר הזה. וכל מה שאמרתי בהתחלת השיעור שמדגישים את זה יותר מדי, זה לא לפסוד חס וחלילה, אלא לא לעשות מהתחום הזה בסיס בלעדי, או בסיס שהוא תופס את כל תשומת הלב. חשוב מאוד ומרכזי מאוד, נוסף על בדיקת שני התחומים המרכזיים הקודמים שאמרתי, לבדוק את התחום הרגשי, להרגיש את התחום הרגשי, ויש לנו לזה גם הדרכות מיוחדות וצורות איך אפשר להתקדם בתחום הזה, כי יש זוגות שנתקעים דווקא בתחום הזה. כל השאר בסדר, ודווקא בתחום הזה יש בעיה, לפעמים אפשר להתגבר על הבעיה, לפעמים אפשר ליצור מציאות שהדברים הולכים ומסתדרים וברוך השם זוגות התחתנו והכל נפלא, ולפעמים דווקא התחום הזה תוקע. ואם הוא תוקע, אין מה לעשות. לא מתחתנים אם התחום הרגשי באמת לא מסתדר. אז חס וחלילה לא מזלזלים בתחום הזה. זה המבנה היסודי של שלושה דגשים, כן? העקרונות, המטרות, סגנון החיים שהוא התחום הרחב, והתחום הרגשי. אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעורים הבאים בפירוט יותר, וגם בהדרכות לגבי, כן, שאלו פה כל מיני שאלות, והשאלות האלה חשובות, איך מנהלים מבחינה מעשית את התהליך. אבל קודם כל רציתי להתחיל בעקרונות, שיהיה בהצלחה לכולם ולהתראות.